ישנה עוד נקודה אחת שאני רוצה להתייחס אליה לפני שנפליג הלאה מפרק א', למרות שאת עניינו הכללי אני חושב שכבר עסקנו בו, אבל אני רוצה לחזור על הפסוקים שם שדיברו על בני יוסף, פסוק כ' ב'. ויעלו בית יוסף גם הם, בית אל ואדוני עמם, ויתירו בית יוסף בבית אל, ושם העיר לפנים לוז. ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראינו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד. ויראם את מבוא העיר, ויכו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שלכו, ואלך האיש ארץ החיתים, ואבן עיר, ויקרא שמה לוז, הוא שמע עד היום הזה. טוב, בהקדמת לימודנו שהקדמנו פה לשיעורים בתנ"ך, בנ"ך, אז כבר העלינו את הרעיון הזה של שאלת המבחן שתמיד צריכה להנחות אותנו שאנחנו מעיינים בפסוקים, והיא בניסוח גס, מה זה מעניין אותי? זאת אומרת, הפסוקים, מה שמתואר, למה אני צריך לשמוע על זה? כשהנחת יסוד אומרת שאם זה נכתב, כנראה אני בכל דור ודור, לדורות, עולם, צריכים לשמוע על זה. כי זו נבואה שהוא צריכה לדורות, לכן היא נכתבה. הרעיון הכללי של הפרק, אני חושב שיש לנו איזה מסר לדורות, ודאי חשוב. הנה, הפרק הזה, שהוא פרק הפתיחה לספר, שהספר הזה הוא, איך נגיד, הרבה פרשיות לא מלבבות, המציאות מאוד קשה, התיאור של המעלות והמורדות, התנודות החריפות. אז כן, יכול להיות שזה מה שבא מכונן מלכות ישראל לכונן בנו בתודעה לדורות, מהו סדר הופעת מלכות ישראל, או סדר היעדרות מלכות ישראל. לאן הדברים יכולים להגיע? כשהעם הולך ונאחז בארצו, הולך ומגלם את עצמו בארצו, עד שהוא יגיע אל מעמדו המלא, אל מלוא ירושתו את הארץ, מלוא התנחלותו את הארץ, מלוא התמלאותו בעניינו בארץ, אז עלולים הרבה קשיים לבוא, על כל פנים. ולו ברובד של הזיכרון ההיסטורי הפשוט, תראו כמה תנודות יכולות לבוא לאורך מאות שנים עד שמגיעים אל אמרת שימה עליי מלך ולהחריד זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה, שזה האידאה הפנימית המניעה את כל מהלך המאורעות, כמו שהיה באותו דור לדורות. אז בסדר, אז במסגרת זאת, אז אנחנו מבינים שאולי זה, הנה, זה הופך להיות ימים ממשק לפרשת השבוע, פרשת השבוע שלנו, הנושא של הנאמנות לארץ או הבגידה בארץ. וימסעו בארץ חמדה, וישא ידו להם, לפיצם בגויים, ולזרותם בארצות. אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אעשה הבחייה לדורות. הנקודה שחורצת את גורל האומה לדורות, זה יחסה לארץ ישראל. יחסה או חוסר יחסה. כמו שזה פרשת השבוע, זה גם פרשת הספר. על כל פנים, כל התנודות החריפות והמצבים הקשים, אז כן, אז זה מתחיל פה מהפרק הזה שהוא בא, הוא בא והוא מתאר את ה, איך נקרא לזה? בלי סיבה, בלי סיבה. בלי סיבה, בוגדים בני ישראל ביהודם, בתפקידם, בנקודת מהותם, בנאמנותם, למהות הפנימית שהכל חותר אליה, ארץ ישראל. והריקבון הוא מתחיל שם ברם בשבטים, במלך השבטים, והדברים הולכים ומסתעבים ומגיעים לכל מדרונותיהם, וזה פרק הפתיחה שבד בבד עם, עם מה שהזכרנו, שיש פה מין רמז בשפת המאורעות על אותה צונחת מעל החמור, שכן, יכול להיות שכן, זה לא פשוט. לחיות חיים נשמתיים זה באופן כללי קל, אבל לחיות חיים נשמתיים בגוף, לגלם את הערכים הנשמתיים בכל הרבדים הממשיים, פה זה דרכי מותה ודרכי הסתבכות והסתעבות, ופה המקום למשברים, לנפילות, שכל כל שליחות הנשמה כמו האישית, גם שליחות הנשמה העולמית ההווייתית הכללית לעולם הזה, זה לירושת ארץ, זה להצליח לרש את הארץ, להצליח לגשם את כל הערכים האלה במציאות הממשית, בנקודת הריכוז הגשמית הארצית. טוב, אז הסיפור באופן כללי ברור, התיאורי דרדור ברורים. בשביל מה אנחנו צריכים לשמוע על הסיפור הזה? מה מעניין אותנו העיר שבנה אותו איש בארץ החיתים? מה זה קשור לעניין? מה זה קשור לעניין ומה זה קשור לנו? כמובן שבצורה אסוציאטיבית מיד אנחנו פה מוקפצים, כי ויתירו בית יוסף בבית אל ושם העיר לפנים לוז. נו, כבר סיבוב ראשון של שם העיר לפנים כבר היווה לנו עניין לחדור אל הפנים, כמו שראינו בשם דביר לפנים קריית ספר, ושם דרשת חז"ל העירה את עינינו, הנקודה הפנימית של דביר, כך דרשנו את הפסוק הזה. יש מציאות פנימית והיא קריאת ספר. המציאות הפנימית פה, האם גם פה זה מקום לדרשה? שם העיר לפנים לוז? כן, בהחלט ייתכן. חז"ל בסוטה, אולי נקרא את זה בפנים, אז יש להם פה השלמת סיפור מעניינת, שפתאום לכאורה מנתקת אותנו מהמציאות הפרוזאית לאיזו אווירה מיסטית. הגמרא אומרת ככה, זה דרך אגב שם ביחס לסוגיית עגלה ערופה ומה שאומרים הזקנים, שידינו לא שפכו את הדם ועינינו לא ראו, ובין היתר אז הם אומרים שלא הנחנו בלא לוויה. כי אין לפתור אורח מן העיר בלא לוויה. תניה. היה רבי מאיר אומר, כופין ללוויה, ששכר הלוויה אין לה שיעור. לוויה יש לה מין ערך אי גבולי, בלי שיעור. שנאמר, מאיפה לומדים את הערך של לוויה? שנאמר, פסוקנו, ויראו השומרים, איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראינו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד. וכתיב, ויראם את מבוא העיר. ומה חסד עשו עמו? שכל אותה העיר הרגו לפי חרב, ואותו האיש ומשפחתו שילכו. וילך האיש ארץ החיתי, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, ישמע עד היום הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, תניא, היא לוז שצובעים בתכלת, היא לוז שבה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים שבה, בזמן שדעתן קצה עליהם, יוצאים חוץ לחומה, והם מתים. ולא דברים קל וחומר. ומה כאן כנעני זה שלא דיבר בפי ולא הלך ברגליו, גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות? מי שעושה לוויה ברגליו, על אחת כמה וכמה. מכאן ראיה ללוויה, כי הוא אומר את הגמרא, לא דיבר בפיו, לא הלך ברגליו, הוא רק הרעם, ובזאת הוא ליווה אותם אל הכיוון של, שהיו צריכים. על אחת כמה וכמה, עד כמה וכמה למי שמלווה ברגליו. במהר עליהם, חזקיה אמר בפיו עיקם להם. רב יוחנן אמר, באצבעו הראה להם. תניא כבתי דרבי יוחנן, בשביל שכנעני זה הראה באצבעו, גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות. רש"י, ויקרא שמה לוז, סייף ודקרא היא, שמה עד היום הזה. ומיני יליף, מאיפה יודעת הגמרא, שבא סנחריב לא נתבלבלה, בא נבוכדנצר ולא החרבה. מיני יליף דלא נתבלבלה ולא חרבה, כדי אמרינן כל מקום, כך כתוב בגמרא ביומה, כל מקום שנאמר עד היום הזה, לעולם ולעולמי עולמים הוא. אז זה שוב קצת דרשת חז"ל. לא עד היום הזה, עד היום הזה שנכתב הספר. אלא עד היום הזה, כל פעם שאתה קורא את הספר, עד היום הזה. והוא לא דיבר בפיו, דלא כתיב אלא ויראם באצבעו, או בעקמימות שפתיים. תכן שהוא עשה להם ככה. על כל פנים, שהוא לא ולזרו, אומר רש"י, כדאמרינן שאין מלאך המוות שולט בהם. טוב, אז מה קורה פה? כן, חשים חז"ל, יש פה העדפת מילים, שאין דבר כזה בתורה, בתנ"ך. שם העיר לפנים לוז. לוז, לוז זה... תוכן שהוא מתקשר עם עוד מושג של, שנקרא לוז. אותו עצם כסאורה שבשדרה קצת מחלוקת איפה היא, אבל לכל פנים אם נגיד שם במקום של קשר של תפילין מונח עליו, קצה השדרה. והלוז הזה, זה בשיעור הקומה של העולם הקטן, האדם. אז יש מין, שוב, אגדה מפורסמת מאוד, מן הסתם כולם זוכרים, שזו העצם שאיננה ניזונת משום דבר, איננה מקבלת מהעולם הזה כלום, אולי מסעודת מלווה מלכה שמוצאי שבת, כך אומרים הנבונים, וזאת שלא מקבלת מעולם הזה כלום, יש בה איזה ערך נצחי, כללי. כלומר, המוות לא שולט בה. שכל הגוף נרכב והעצמות נרכבות, אז הלוז שבשדרה לא נרכבת. ובתחיית המתים, לעתיד לבוא, עתיד הגוף להתרקם ממנה. עד כאן, באזור הזה דברי האגדה המפורסמים. ואולי גם באדם הגדול, במציאות הכללית, הנה, ישנה שוב מציאות של לוז. מסייע לאוריינטציה שכבר ציינו אותה, שהמעמד וההיערכות של עם ישראל בארץ ישראל היא משקפת, היא קורלטיבית, תואמת את ההוויה הרוחנית, העצמית. כי ארץ ישראל כזכור איננו דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ובמסגרת זאת, זה שישנה עיר בארץ, היא מתאימה לשיעור הקומה ומיקומה של העיר, מתאים לאיזה ערך בשיעור הקומה של האדם, ואתם קוראים אדם. המציאות הכלל ישראלית והמציאות הארצית היא אחת. אתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות. וכיפר אדמתו עמו, ישרה שהיא אדמתו שהיא עמו. ועמו צורת אדם לא, אתם קוראים אדם. הארץ צורת אדם לה, והנה לוז. בית אל, לוז שמאיר לראשונה. כך נאמר אצל אבינו הראשון, שם במפגש שלו עם הר המוריה, שמסתבר שהוא נעשה בבית אל. שם, במקום שכל הארץ מקופלת תחתיו. אז שם הולכת ומופיעה נקודת הלוז הפנימי. נקודת הלוז הפנימית זה הנקודה הנצחית, הנקודה זאת שהיא איננה יונקת מהערכים החיצוניים, הממשיים, הטבעיים. לא כוחות פיזיים, לא פטיש, לא אש, לא, שום דבר לא יכול לה. יש פה את הנקודה העצמית, הפנימית, המהותית, הנצחית, המוסרית. כי באמת, הנקודה המוסרית, כלומר השאיפה האידיאלית, היא זאת שמגלמת את המהות הנצחית, התכליתית, שמערכים חיצוניים של עולם הזה, עם בלבוליו ועם חורבנותיו, שלעולם שולטים במציאות הפיזית, הממשית, החיצונית. אבל במציאות המהותית, הפנימית, של נשמת ישראל, המהות הפנימית של נשמת ישראל, כלליות נשמת ישראל, עמך כולם צדיקים, הנקודה של ירושת הארץ, אתם תהיו ארץ חפץ, הנקודה המהותית הזאת של הצדיקות הנצחית של כלל ישראל, שם המוות לא שולט. שם מתגלה העוצמה הפנימית הנשמתית של האומה. והנה פה בית יוסף הולכים והם תרים אחר בית אל, שנקודתה הפנימית היא לוז. כן, לא עומד בסתירה למה שהסלרנו את דברי הגדה או ההיסטוריה, שאולי מבוא העיר היה נעוץ בלוז, היה שם איזה עץ לוז שפתח העיר היה בתוך הלוז. זאת אומרת, הלוז היה חלול, עץ הלוז היה חלול, ולכן היו נכנסים באיזה מנהרה אל תוך הלוז, ומתוך הלוז אל העיר. כי הלוז החיצוני הוא אינו אלא שם שתואם את המהות הפנימית. והנה נאחזים עם ישראל בלוז חייהם הפנימי, כלומר בנקודה העצמית, הנקודה השורשית, הנקודה המהותית של העם הזה, שהנקודה המהותית של העם הזה זו הצדיקות הנצחית או הנצח המוסרי. עמך כולם צדיקים, לעולם יושעו ארץ שלעולם עומדת. תכונת הצדק הנצחי שבעם הזה היא התכונה של המהות הפנימית, שהמוות לא יוכל לה, כי נצח ישראל לא ישקר. והמהות האידיאלית הזאת של נשמת ישראל היא זאת שאמורה לצאת, להזדנק מתוך אחיזתם בארץ הממשית. ישנו איש שהוא ולו בתנועה יותר קלה, או הפיזית, או הגילום הרוחני שלו, הקימת שפתיו, הקימת פיו, אפילו לא מוציא מילה, רק מתכוון להוציא מילה, אפילו לא עושה תנועה, רק תנועת אצבע. בתנועת חייו, או הרוחנית, המוסרית, או הפיזית, למר כדי איטלי, מן הסתם אלו דברי אלוקים חיים, בטח בתוכן הפנימי שאנחנו עומדים לעלות עליו, מעוניינים לעלות עליו, התנועה ולו הקלה ביותר שסוללת את הדרך בפני עם ישראל לאחז בארצו, למצוא את הדרך לבית אל ונקודת הלוז הפנימית שלו. ההתאמה, היסוד המלווה את המגמה הזאת, את האידיאל הזה, הוא היסוד של הנצח, של המהות הפנימית שאינה מתבלבלת, אינה נחרבת, גם מלאך המוות לא יכול לה. זה היסוד התכליתי, משם צובעים את התחלת, אותה תחלת שראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. התחלת של שדומה לים ודומה לרקיע, דומה לאבן ספיר, דומה לכיסא הכבוד. התחלת, אותו צבע הכללי, המכיל והתכליתי. התכליתיות שהיא הכלליות, היא הנשמתיות, היא המגמתיות, שהיא הולכת ומשקפת את אותה אמת אלוקית של גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, שזה לעומת זה עשה אלוקים, וכל ממד ולו המגולם פה עלי אדמות, אינו אלא משקף מימד שגבוה ממנו, והוא משקף עוד גבוה ממנו, ולמעלה למשכיל, לאין קץ. זה שם העיר. זוהי זכייה לא ולזרעו עד היום הזה, לעד, לעולם ולעולמי עולמים. נצח הנצחים. כאן במסכת המעקב אחר הייעוד של נשמת ישראל שאמורה להתגלם פה בארץ, כי ההתגלמות הזאת בארץ היא ההתגלמות של כנסת ישראל דנחתת להשרה בארעה. זו כנסת ישראל, נשמת האומה, שהיא השכינה, היא ההתגלות של הכלליות הנצחית, נשמת העולם ההולכת ומתרכזת באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. והנה הולכת לצאת מכלל גולמיותה הפוטנציאלית הנשמתית ולרקום אור וגידים ובשר וממשות של גוף ושיעור קומה של גבייה ארצית מלאה. ובזאת הייעוד התכליתי שלמענו נבראו שמיים וארץ, בשביל ארץ ישראל, בשביל ישראל, שלא נקראו ישראל רק כאשר הם גוי אחד בארץ, אז יופיע אתה אחד ושמך אחד, כשמך ישראל יהיו הגוי האחד בארץ. פה שהציפייה הנשמתית של כל הגש היא זאת, לחשוף את הערך הזה הפנימי של הנצח התכליתי, זה שמשליט את הסדר של כל מהומה, של אבי אבות המהומות, זה אותה אימפריה מבלבלת סנחריב, אותו חורבן שאבי אבות החורבנות, זה אותו מפץ כל הארץ, מפץ אתה לי, נבוכדנצר, המחריב. הם לא יכולים לה, המציאות החיצונית לא יכולה ללוז הפנימי, לא פטיש, כי הפטיש מתפוצץ, לא אש, כי אש לא תשרוף. המציאות של הלוז הפנימית, של תביעת הצדק, הנצחי, הכללי, הוא זה שצריך להתגלם. והוא הולך ומתגלם, אך כמה מצער, או כמה מזעזע, או כמה בוגדנית, היא ההתרפות וההתייראות, בגלל כל החשבונות, קרא להם הפוליטיים, האקטואליים, הריאליים, או הפסבדו-ריאליים, שהנסיבות ההיסטוריות הולכות ומגלגלות לפתחה של האומה שמוצאת על ידם את אותה מגינת לב של התרפות והתיראות מלגלם את יהודה. ויהודה זה לא לטובתה ולרווחתה לא נתבו ישראל לא לשלוט בעמים, לא לכבוש ארצות, אלא המהות הישראלית היא אמורה לגלם פה את הטוב האינסופי, את הצדק האינסופי, את הנצח, את החיים לכל, את הניצחון על המוות, וממילא על כל הרעות הפרטיות שהמוות הוא ודאי כללותם. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים זוהי צורתו של אבי האומה, שהייעוד שלו זה הייעוד של האומה כולה, התברר שם בחלומו בבית אל של לוז שמאיר לראשונה. טוב, אני נסתפק בזה. כן. זה רבותה, זה רבותה. אינני יודע בדיוק מה זה ארץ חיטים, או מה הנמשל של ארץ חיטים, או מה המשמעות הרוחנית של ארץ חיטים. רק בוא נגיד, ארץ חיטים זה חוץ לארץ. זה לא ארץ ישראל. והנה, הוא הולך, הוא מפנה את מקומו. ואת לוז יורשים בני יוסף. אבל הוא בונה עיר, ויקרא את שמה גם כן לוז. כי מתנוצצת פה האמת הפנימית שעתידה ארץ ישראל להתפשט על כל הארצות ורעמה וישבה תחתיה עד יקבה המלך, כמו שנאמר ביחס לירושלים. ירושלים עתידה להתפשט עד דמשק, וארץ ישראל עתידה להתפשט עד יקבה המלך. עד יקבה המלך יקבים שחצבם מלכו של עולם. הוא ים אוקיינוס. ים אוקיינוס. נתראה לעצמי שהכוונה סוף העולם. אם תרצו, אוקיינוס השקט, שלא יהיה טעות. על גול פנים, על גול פנים, ארץ ישראל עתידה להתפשט על כל העולם כולו. ופה, יש פה התנוצצות, יש פה הבזקה של המהות הנשמתית של ישראל. הסיוע, הלוויה, לעניין הישראלי בראשית, התאחזותו בארץ, זה פה מוציא מן הכוח אל הפועל את קדושת הלוז שם. הוא גם כן קורא ללוז. איפה שזה יהיה? איפה זה ארץ החיטים? על כל פנים, אדרבה, לא שלוז גולה, לוז לא גולה, לוז מתפשטת על קודת הלוז הפנימית. הגרעין הפנימי, השורש שורשי, הולך ומתגלה בפריפריאליות היותר מוחלטת. ומתגלה הנצחיות הפנימית, המהות הנשמתית, הולכת וחופה, הולכת ומקיפה, הולכת וחודרת, הולכת וכוללת את כל ההתפשטויות, את כל ההתענפויות משורש הלוז, עד שכל עיר, אילוז, יותר לוז, כן.
שאלה, כאילו,
יותר
המדרש, למה לוז זה עצם ולא הלב או המוח?
לא יודע, אבל יהיה כך, כי אולי העצם בא להגיד לך שזה העצם שלך, זה לא המקרה. בעצמותיך יחלית, הנקודה המהות, המהותית, העצמית, גם מבחינת כוח החיים, כל הכבוד ללב ולמוח, אבל שמסתלקת הנשמה, דומים הלב וגם המוח, והם גם פיזית נעלמים הרבה. אבל 12 חודש יש ליקוט עצמות. עצמות עדיין נשארות. ואחר כך, שאלה של זמן, עד שגם יש תרווד של ריקב, ולא נשאר מעצמות כלום. גם לא מעצמות הרבה אחרי שכבר אין לב ואין מוח. למדת שבקיסטה דחיותה, כוח החיים, המזערי שהוא עד רבה, יכול להיות והוא נמוך, יכול להיות והוא גס, יכול להיות שבחיים ממשיים מה לנו וללוז, מה לנו ולעצמות. אנו חיים, מושגי החיים כפי שאנחנו חשים אותם, זה מושגים של החיים כפי שדופק החיים דופק בלב, במוח, במרכז הזה, במרכז הזה, למר כדי איטלי או לאלו ואלו מרכזי חיים, דברי מרכזי החיים. אבל מבחינת הערך המוחלט של החיים, ונצחיות החיים וריקום החיים, לא על פי הערכים שלנו, אלא פי הערכים של כוח החיים מצד עצמו, גם מעבר להכרה ולתחושה שלנו. ושם זה נמצא גלום בעצמות, במציאות העצמית, וגם היא כל כולה מתנקזת בנקודה גרעינית אחת, לוז. לוז בגימטריה מה? המהות. פרק ב' ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכי. ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ואומר לו אפר בריתי אתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת. מזבחותיהם תתוצון. ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם. וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצידים ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. והיא כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל וישאו העם את כולם ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים ויזבחו שם לאדוני. וישלח יהושע את העם וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע. וכל ימי הזקנים אשר יריחו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל. והיה מות יהושע בנון עבד אדוני בן 110 שנים. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר געש. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו. ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני. ויעבדו את הבעלים ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם המוציא אותם ארץ מצרים וילכו אחרי אלוהים אחרים מלוי עמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעיסו את אדוני ויעזבו את אדוני ויעבדו לבעל ולאשתרות ויחרף אדוני בישראל ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יחלו עוד לעמוד לפני אויביהם. בכל אשר יצאו יד אדוני הייתה בם לרעה, כאשר דיבר אדוני וכאשר נשבע אדוני להם, ויצר להם מאוד. והיה כאן אדוני שופטים ויושיעו מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחבו להם, שרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות אדוני, לא עשו כן. וכי יקים אדוני להם שופטים, והיה אדוני עם השופט, והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט, כי נחם אדוני מנעקתם מפני לוחציהם ודוחקיהם. והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם ולהשתחוות להם, לא יפילו ממעליהם ומדרכם הקשה, ויחרף אדוני בישראל, ויאמר יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע בימות. למען נסות בם את ישראל, השומרים הם את דרך אדוני ללכת בם, כאשר שמרו אבותם, אם לא. וינח אדוני את הגויים האלה לבלתי אורשיה מהר, ולא נתנם ביד יהושע. כבר אמרנו את מה שנזכר בדברי רב צדוק באיזשהו מקום, שכל פתיחתה של כל ספר הוא צורתא דשמטא של הספר. והצורתא דשמטא, צורת השמועה, המהות, הרוח, הנשמה, העיקרון, האידאה של השמועה, שאנחנו עסוקים בה, שמועתו של שמואל הרמתי, מכונן מלכות ישראל, פה, בספר שופטים, הצורתא דשמטא זה פרק א' ופרק א' ב', וסימנך בניין אב. ובאמת פרק ב' בקריאה ראשונית זה מאוד, מאוד מוחש, זה פשוט מה שנקרא תקציר, סיכום. או רעיון על, שפשוט עושה מין רושם שיש פה תיאור, כאילו הסופר כותב לנו, זה מה שהיה, בואו אני אפרט לכם את זה. עכשיו בואו נפוך עוד דף ונתחיל לקרוא את הפרק הבא, מפרק ג' ואילך, זה הכל, שימו לב לעקרונות שפירטתי אותם פה, זה מכאן ואילך רק יתפרט. ובאמת, את תמצית הספר ורעיון הספר כבר מיצינו. ואם זה פרק א', איך נגיד? הוא בשפת המעשה. בפרק ב', איך נגיד, לא כל כך מוצלח, אבל בשפת הרוח. זאת אומרת, פרק א' הוא כל כולו ביקורת, פרק א' הוא כל כולו זעם, וגם עד קו פרשת המים, כמו שקראנו לזה שם בחצי פסוק י"ט, לליטות. מגמת הכתיבה היא המכלול של הפרק אחדות אחת כמובן. זה יצירת מומנט, לומר, אם ככה, אז למה ככה? אם כל כך טוב, אז למה אתם כל כך רעים? שזה תוכחה. אלמלא חטאו ישראל, לא היו נצרכים לספר שופטים, ולכל הספרים בנביאים שבאים אחריו, כמו שהזכרנו. אז הנה ככן, ודאי שפרק א' הוא מתאר פה את חטאו ישראל, וקריאת האכזבה, הנשמה האלוקית, המזדעקת, בפני החיזיון הזה. פרק ב', איך נגיד, זה לא בשפת הגוף, זה בשפת התיאוריה. הנה תיאור, אתם עשיתם ככה, אתם עשיתם ככה, אתם תידרדרו רוחנית, ילך העם וידרדר רוחנית. ותיעוד היסטורי של אותו מאורע של מלאך השם שבא ומוכיח את העם. ובאמת המסר הזה של התוכחה לעם, אני מנסה לומר שזה המסר ששמואל מתכוון לומר בשפתו הוא, ומה שהוא מתעד את שני הפרקים האלה, שהתמצית שלו, התמצית של שני הפרקים, זה פה בפרק ב' מפסוק א' עד פסוק ה'. כי היה מאורע היסטורי שבו כתוצאה מהנסיבות המתוארות שם בפרק א', אם נשאל את עצמנו מתי זה היה בדיוק, אז נענה את התשובה החכמה שזה ממש לא משנה. מתי עלה מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים? האם זה כרוניקה היסטורית, מה שמתואר פה? האם באמת פרק א' זה כרוניקה היסטורית? סביר מאוד שלא. מה קודם? קודם עשה יהודה, אחר כך עשה בנימין, אחר כך עשו בני יוסף, אחר כך עשו לפי הסדר? סביר מאוד שלא. אלא פה, במבט האלוקי, עכשיו, אין מוקדם ומאוחר בתורה, יש פה את הסדר האלוקי. הסדר האלוקי זה הסדר הערכי, המהותי. לא משנה סדרי היסטוריה, אם זה היה בראשית ימי השופטים, על המלאך השם, באמצע ימי השופטים, בסוף ימי השופטים, לא מעניין אותנו. אבל פה זה מתואר בראשית הספר. וזה כנראה על רקע כל מה שמסופר בפרק א'. מתי יראה כל מה שמסופר בפרק א'? שוב אני אומר, אינני יודע. לא אכפת לי אם יתברר את מי שזה מעניין הדברים האלה, ויש לו אולי דרך לברר, שאני לא יודע איך. אבל אם יתברר שזה כל פרק א' הוא סך הכל, הוא העולה מהסך הכל ההיסטורי של כל ספר שופטים, לא משנה לנו. אחת אילנו. מכל מקום, על רקע זה, העניין, הקו הזה שמתגלה בבגידה של עם ישראל בארץ ישראל, בבגידה בלוז חייהם הפנימי, על זה עולה מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אעשה אותה בחייה לדורות. אם עם ישראל בוכה על משהו, על מה שראוי שיבכה, זה על בגידתו בארץ ישראל. זו ורק זו הבחייה לדורות. זה מקור כל הבחיות כולם. אם עם ישראל בוכה, ויש לו על מה לבכות. ודאי שיש לו על מה לבכות. ההיסטוריה של עם ישראל היא גורל נורא, גורל נורא. המוקד, שהוא שורש לכל הבחיות כולם, זה הבחייה שראוי לבכות על ארץ ישראל. פעם אתם בחיתם בחייה של חינם, ועל ארץ ישראל תבכו בחייה לדורות, והנה פה. מן הגלגל אל הבוכים, עולה מלאך השם. מה אכפת לנו מאיפה הוא עולה?
אכפת לנו.
הגלגל, בואו נזכר, מה אנחנו יודעים על הגלגל? שחשוב לנו לדעת שמן הגלגל בא המלאך, המוכיח, אל בני ישראל במקום שיקרא בוכין. כי יקראו שבמקום ההוא, ויקראו שבמקום ההוא בוכין. שנזכור, פה זה הבחייה. בגלגל גלותי חפת מצרים. טוב, זאת אומרת שבגלגל היה פעם ראשונה שהתגלה החותם המוסרי המהותי של הברית. זאת אות הברית, יתהלך לפניי ואת עמים ואתנה הבריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לרשתך את ארץ מגוריך. גלות את חרפת מצרים, כי רואים את האובדן הישראלי. ראו כי רעה נגד פניכם. או כדת ההצטגנינים, רואים ואינם יודעים מה הם רואים. רעה דם, ובאמת הדם הזה, הוא בעיניך האליליות, זה נראה כרעה, כאל רעה, ככוכב רעה, או כלך תדע מה שאתה מבין ברעות. אתה שייך ל... אתה פרעו ואתה שייך לרע. אבל אצלנו זה להפך. פה זה אולי הסוף של הגסות והמותרות הבשריות, החומריות, הגופניות, שאולי לגביך זו המהות, זה החיות, זה הישות. ואם היא לא קיימת, אין רעה לך מזו. במקום שלך רעה, לנו זה הטובה. כי לנו זה החיות. לנו זה הקיום והנצח. לנו זה חותם המוסריות הפנימית. חותם השכל. וחותם האידיאל של הצדק שיכול להשתלט, יכול להכליל, יכול לגייס אליו את כל המשאבים הגופניים, את כל המשאבים הנפשיים, את כל המשאבים הרוחניים. כל נטיות החיים כולם, הם כולם מתמצטים בנטייה היסודית באדם, בנטיית המין שלו, ששם מתגלמת חפץ, לא רק החיים, אלא חפץ הנצח, חפץ חיי החיים, חפץ המשכת הדורות, החפץ האלוקי שבנשמה, שהוא זה שמופיע בבשרנו בנטייה הנצחית. אלא כשמאבדים את התוכן התכליתי והאידיאלי ומתמקדים אך ורק בחוויה האורגיאסטית ותו לא, זוהי העורלה. כלומר, זוהי האטימות. כלומר, זוהי החסימה שבפני התוכן האידיאלי והמסירה המוסרית המוחלטת. כל הגויים ערלי לב, כל הגויים ערלי בשר. לפעמים ישראל ערלי לב. לא נקראת העולה אלא על שם הגויים. גלותי את חרפת מצרים עליכם. עם הכניסה לארץ, גלגל, בואו נזכיר בהזדמנות זאת, זה המקום הראשון שישראל חונים בו בכניסתם לארץ. זה מקום הקמת המחנה הראשון בארץ. ושם גלות את חרפת מצרים עליכם. פה מתגלה המהות הישראלית, כיוון שנאחזת האומה בראשית חנייתה בארץ, מתגלה המהות הפנימית, מתגלה המילה, מתגלה הדיבור הישראלי, הבשורה הישראלית, העניין המהותי הישראלי. ישראל נקראים מולים. המהות של החיות הישראלית, של הנצח המוסרי, שהוא מכיל בקרבו גם את הנטייה הבשרית היותר עזה ויותר קשה, שישראל הם שולטים עליה, הם לא שלוטים בידיה. הם לא נמצאים במצב של חוסר האונים, עד כדי צלילה בחוויה החושנית, הגופנית הזאת, בלא יכולת של סינונה וכיוונה אל המקום ואל הזמן, שיתאימו אל המגמה הכללית והנצחית, שהיא קודש הקודשים, תואר התוארים של ברוך המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. זו המהות של גאון ישראל, העמדה המצרית שעלולה לחדור אל הלב הישראלי, לפעמים אל האוזן הישראלית, אלי אוזן, אלי לב. באמת אנחנו מולים, מולי בשר, עוד ברית קודש אשר חתם בבשרנו, ציבה להציל ידידות שערנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו. ידידות שערנו זה המציאות הנשמתית שלנו, היא לא תרד לשחת למען בריתו אשר שם בבשרנו, כי בשרנו הוא מגויס אל ידידות שערנו, אל צורותינו הנשמתית. היא לא נכנסת לשחת, היא לא נשחטת, היא חותמת את צורתה בבשר, לא הבשר חותם את צורתו בה. גלגל, גלגל לא ניתנה ארץ אלא לנימולים לשמונה. אותה ארץ שנקראת על שם הנימול לשמונה, ארץ יצחק, ארץ ישראל, ארץ צבי, ארץ חמדה, ארץ הקודש, ארץ בית חיינו. שם בגלגל זה התגלה. הגלגל זה עוד מקום. מה שכחנו, מה לא הזכרנו, מה עוד היה בגלגל? יגר סעדודה. מחקנו, מחקנו מהפרוטוקול. כן, מה? לא שומע. פסח. עשו את הפסח בגלגל. כן, טוב, זה נכון. מתי שעם ישראל נכנסים לארץ ישראל, אז מיד מזדנקת, נכנסו, חצו את הירדן בעשירי בניסן. ארבעה ימים אחר כך, הם נמצאו במחנה שם, טוב, בגלגל, ושם אתה אומר, הם עושים את הפסח, זה יום ההולדת הלאומי שלנו, ודאי, אך מתאים, כי הגלגל, שם מוציא, מופיעה הצורה הלאומית שלנו. כן, מה עוד יש בגלגל? טוב, ודאי, שם עושים את 12 האבנים, כי שם, טוב, או 12 אבנים שמיד מעלים מן הירדן אל הגלגל, כי זו נקודת האחיזה בארץ, המעבר, אתם עוברים את הירדן על מנת שתרשו את הארץ, קחו את 12 אבנים שתחת מצב רגלי הכהני, תקימו אותם במקום תחנותכם, טוב, אתה אומר בגלגל, או שזה היה המזבח שישר הגיעו להר עיבל, כתבו עליו, על אבני המזבח המסוידות בסיד, את כל התורה כולה, ואת המזבח הזה החזירו ובנו אותו שוב בגלגל, ושם חנו. טוב, הארץ, אחיזה בארץ, המעבר אל הארץ, הנסיעות של הכניסה אל הארץ, היא זאת שנחתמת שם בגלגל, בד בבד עם התורה, חיינו ואורך ימינו, וצורתם הרוחנית, כפי שהולכת, ונחקקת ונכתבת על אבני הארץ בגלגל. אני מקדם, כי אני חושב שיש פה גברות נכבדות שכבר אנחנו מקווים אותם 5 דקות, אז אני רק, כי אני לא רוצה לעצור בסוגיה הזאת, כבר פחות או יותר היא ברורה. לכו ונלכה הגלגל ונחדש הממלוכה. מלכות ישראל, אין מקום מתאים שהיא תופיע מן הגלגל. גם מסעו של אליהו שם בספר מלכים, שהוא מתלווה אליו אלישע, ידעת כי השם לוקח את אדוניך מעל ראשיך, גם אני ידעתי, יחישו. המסע הוא מתחיל שם מיריחו אל הגלגל ולבית אל וחזרה אל יריחו, היציאה. אני מקצר מאוד. סליחה?
גם המסע של שמואל, לשפוט שמואל את ישראל.
והלך לגילגל.
יפה,
הוא הגיע עד הגילגל. על כל פנים, אליהו הוא מציין את התמצית שנשמת ישראל, כפי שבדעיכתה בספר מלכים שנכתב על ידי ירמיהו, כותב איכה בספר ירמיהו, ספר החורבן הוא ספר מלכים, שקיעת האומה בממלכתה ב-15 הדורות, שמין שלמה עד שקיעת השר הישראלי בעיבור עיני צדקיהו, ואליהו הוא תמצית כנסת ישראל, התמצית הנשמתית, והיא עושה את המסלול, חזרה על כל מה שעשינו והחוצה. זה הכיוון. אבל הנקודה היא שוב גלגל. גלגל נקודת הראשית. הכל מתומצת שם בגלגל. ומן הגלגל עולה מלאך השם אל הבוכים. טוב, נעצור בנקודה הזאת.